נפילת המרגלים היא מהנפילות, קודם כל, בעלות ההשלכה הגבוהה ביותר מתוך הנפילות של המדבר. נפילה שהובילה לבכייה לדורות, שהובילה לתשעה באב, ושהובילה למציאות של 40 שנה במדבר. על חטא העגל אנחנו לא רואים נפילה שמשלמת כזה מחיר. זה נכון שחז"ל אומרים שאין לך פורענות שבאה לעולם שאין בה מצד חטא העגל, אבל ממש באופן ישיר חטא המרגלים זה החטא הקשה ביותר, ולכאורה גם הכי תמוע, כי את חטא העגל אני יכול יותר להבין. באים עם מציאות של עבודת אלילים, באים עם מציאות של שיעבוד לאומה שהיא כל כולה עובדת אלילים, אז נופלים בעבודת השם, קשה להתחבר למושג העליון הזה שנקרא נוכי השם אלוקיך. אבל מה זה נפילה בארץ ישראל? אתה בא לעבד, משחרר אותו, אומר לו, בוא אני אקח אותך למקום נפלא. והוא נופל? על מה? על מה? איך אפשר להוציא דיבת הארץ רעה? להשוות אותה למצרים, להשוות אותה למדבר? כמה ארץ ישראל יכולה להיות רעה? כמה? ולכן ההתייחסות אל חטא המרגלים תומם בחובו הבנה מה זה ארץ ישראל. כי הנפילה היא לא נפילה פיזית שלא מצא חן בעיניהם הנוף, האקלים. זאת נקודה רוחנית. גם אגב, כאשר אנחנו ניפגש בגד ראובן וחצי שבט המנשה שבוחרים נחלה בעבר הירדן, גם זה לא צריך להתייחס לזה רק במימד שהם ראו מקום מראה יותר יפה. יש פה נקודה רוחנית, צריך לברר אותה. בואו נתחיל אגד הפסוקים, ומתוך זה נעמיק. קודם כל, תחילת הפרשה, וידבר השם אל משה לאמור, שלח לך אנשים ויתורו את ארץ כנען, אשר אני נותן לבני ישראל, איש אחד, איש אחד, למטה אבותיו, תשלחו כל נשיא בהם. מי הולך? ראשי בני ישראל. המציאות העליונה של עם ישראל. ישלח אותם משה ממדבר פרן, על פי השם, כולם אנשים ראשי בני ישראל הם. אלה לא אנשים פשוטים, ואלה שמותם למטה ראובן, שמוע בן זכור וכו' וכו'. כלומר, ההובלה של המהלך הזה זה ראשי בני ישראל. לכן לא ייתכן לבאר את הנפילה הזאת כנפילה פשוטה. זאת נפילה מאוד 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 עמוקה, שדורשת מאיתנו הבנה מאוד גדולה מה קרה שם. יודעים, חז"ל הרבה פעמים חוזרים על אמירה, אין לך דור שאין בו מן הפורענות הזאת. אין לך פורענות שאין בה מן הסיבה הזאת. אין לך פורענות שאין בה על מכירת אחרי יוסף. אין לך פורענות שאין בה על חטא העגל. אין לך פורענות. מה הכוונה? שהקדוש ברוך הוא נוקם? מה הכוונה שתשעה באב נהפך להיות בכייה לדורות? שהקדוש ברוך הוא נוקם? הוא לא סולח? הרי אנחנו כל רגע ורגע עומדים מול רחמים, מול שיחה של ריבונו של עולם. אלא העניין הוא, כאשר יש פורענות שחוזרת ומופיעה, חוזרת ומופיעה, בכייה לדורות של יום, הכוונה שהנפילה הרוחנית הזאת עדיין קיימת. כלומר, שאנחנו עדיין נופלים יום-יום בחטא המרגלים. ולכן הפורענות הזאת עדיין קיימת. כאשר חז"ל אומרים שאין לך פורענות שבאה לעולם שאין בה ממחיר פורענות מכירת אחרי יוסף, פירושו של דבר שאנחנו עדיין נופלים באותו חטא של שנאת אחים. דור שלא נבנה בו הבית כאילו נחרב בו, פירושו של דבר, אל תתלה את הנפילה בדורות ראשונים, תאמר, הם נפלו. אני כבר תיקנתי. לא, העובדה, בית המקדש לא קיים. כלומר, שאתה עדיין במציאות של נפילה. אחרת הוא היה נבנה. אם אנחנו במציאות שארץ ישראל עדיין לא שלמה, במציאות שיש עדיין שמוציאים דיבת הארץ רעה, פירושו של דבר שעדיין לא תיקנו את חטא המרגלים. לא תיקנו, לא הם לא תיקנו. שעדיין אנחנו נופלים בחטא המרגלים. כלומר, הבירור הזה שאנחנו צריכים לעשות בחטא המרגלים הוא בירור כלפי עצמנו. א', כי התורה כתבה אותו. ומן הסתם אם התורה כתבה אותו, היא לא כתבה את זה כאירוע היסטורי, אלא כאירוע שהוא ממשיך להתאבות במציאות. זאת נפילה רוחנית שהיא קיימת גם אצלנו. והמבחן הוא האם אנחנו מתקנים. אז לכן חשוב לדעת שמי שנפל, אלה מגדולי ישראל. ולא נאמר, זה הערב רב. זה לא הערב רב. זה נשיאי המתות. וישלח אותם משה לתור את ארץ כנען, ויאמר עליהם, עלו זה בנגב, ועליתם את האר, וריתם את הארץ, מה היא ואת העם היושב עליה, החזק הוא הרפא, המעט הוא עם רב. ברור, לכאורה, צבאי, ריאלי, פיזי של הארץ. וישובו מתור הארץ מקץ 40 יום, הלכו ויבואו אל משה ואל אהרון ואל כל הדת בני ישראל אל מדבר פרן, קדשה, וישיבו אותם דבר ואת כל ההדה ויראום את פרי הארץ. הם מתחילים לענות קודם כל על השאלה שהם נשאלו. השאלה החומרית, הפיזית, הטכנית. מה המציאות של הארץ מבחינה טכנית, מבחינה חומרית? מדהימה. מביאים את פירות הארץ. ויספרו לו ויאמרו בנו אל הארץ אשר שלחתנו וגם זבת חלב ודבש. זאת המציאות של הארץ. גם זבת חלב ודבשי. וזה פריה. כלומר, על השאלה הטכנית של משה, אם אנחנו חשבנו שהנפילה היא נפילה טכנית, הם לא ראו את יופייה של ארץ ישראל, הם ראו. אבל על זה מתווסף עוד נקודה. אפס, כי אז העם היושב בארץ והערים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם, המלאק יושב בארץ הנגב, והחיטי והיבוסי והאמורי יושב בער, והכנעני יושב על הים ועל יד הירדן. ויעס כלב את העם אל משה ויאמר, עלו נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. על מה, מה הוויכוח? ואנשים אשר עלו עמו אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. פה זה נראה לכאורה הוויכוח הוא טכני. הוויכוח הוא צבאי. הדרך נראה שהוויכוח הוא לא צבאי. כי ימשיכים ויוציאו דיבת הארץ אשר תרו אותה אל בני ישראל לאמור הארץ, אשר עברנו בה לתור אותה ארץ, אוכלת יושביה היא. הם כבר לא מדברים על העם היושב. כלומר, אם אתה בא להעלות נקודה שקשה לכבוש אותה, אז מה זה קשור לביטוי הזה, ארץ אוכלת יושביה? תאמר, ארץ היא נפלאה, אמרת, היא ארץ זבת חלב ודבש. אלא מה הבעיה? יש שם עמלק. כלומר, יש בעיה צבאית. איך פתאום זה חוזר להיות בעיה בארץ? ארץ אוכלת יושביה. תאמר, האוטו הזה הוא מדהים. אין לי כסף. אבל האוטו נשאר מדהים. הבעיה היא לא באוטו. פה הם אמרו אמירה אובייקטיבית. הארץ היא נפלאה. ארץ זבת חלב ודבש. אלא מה? יש אויב קשה. ערים בצורות. אז פתאום זה חוזר ופוגע בארץ? מה הקשר? אלא שהפסוק הבא מבאר לנו נקודה. ושם ראינו את הנפילים ונענק מן הנפילים ונאי בעינינו כחגבים. וכן היינו בעיניהם. ונאי בעינינו כחגבים. יש משהו כשאני נמצא בארץ הזאת שפתאום כשאני מסתכל על עצמי משהו לא בסדר. וזה מה שהיה קשה לנו בארץ הזאת. היא ארץ אוכלת יושביה לא כי האויב קשה שם. כי פתאום הארץ הזאת היא עמידה לי מראה מול העיניים ונאי בעינינו כחגבים. שימו לב לתהליך שקורה פה בפסוקים אצל המרגלים. המרגלים מתחילים מהאמירה ארץ זבת חלב ודבשי וזה פריה. אחר כך עוברים ואומרים, טוב, יש בעיה. בעיה צבאית. איך פותרים בעיה צבאית? היו אומרים למשה, תשמע, אנחנו צריכים להתאמן פה עוד שנתיים, שלוש. לגייס אולי עוד אנשים, לגייס מילואים, בסדר, בוא נתארגן. אלא לא. פתאום הבעיה הצבאית מעידה על בעיה פנימית של הארץ. היא ארץ אוכלת יושביה. היא לא ארץ רגילה שיש בעיה לכבוש אותה, היא ארץ בעייתית בפני עצמה. והארץ הזאת היא גרמה לי להרגיש לא בסדר. איך? פתאום ונהי בהננו כחגבים. וכן היינו בעיני. עכשיו צריך לברר מה הארץ הזאת, איזה מראה היא מעמידה לך פתאום מול העיניים. יש הרבה דברים במעגלים מסוימים שהם מראה. האדם, בת זוגתו היא מראה שיש לו מול העיניים. הרבה פעמים הוא לא מודע לזה, הוא כועס על אשתו, אבל בעצם הוא כועס על עצמו. רק היא פתאום נעמדת לו כמראה ומזכירה לו מי הוא. הילדים שלנו הם מראה שלנו. פתאום אתה רואה משהו בילדים שלך שלא מוצא חן בעיניך, אבל זה בעצם זה אתה. מה אתה רוצה? ארץ ישראל היא מראה של עם ישראל.
למה? היא מראה משקרת.
למה?
הם רואים את עצמם בחגבים.
כי אולי הם היו חגבים. כי אולי הם היו חגבים. כי אולי באותו הרגע שהם נכנסו בתפיסה שלהם, הם היו כחגבים. ואז המציאות הזאת היא פתאום עולה ומתבררת. ואז היא ארץ אוכלת יושביה. אז היא ארץ קשה.
כי אם אתה בעיניך חושב שאתה חגב, אז גם...
בתוך אתה נראה בעיני אחרים? נכון, נכון, נכון.
כמו שאתה מציג...
נכון.
העולם חושב שאתה...
נכון, נכון. יש לפעמים דברים שהם אובייקטיביים. יש דברים שהם אובייקטיביים. אבל דברים פנימיים הם סובייקטיביים. איך שהאדם... קולט אותם, חי אותם ומקרין אותם. בבקשה.
יש לי בגלל זה אב שלך, ככל שהגברים יותר גדולים, יותר גדולים גם פיזית. יכול להיות שבשום זה דומה בבני ישראל, שהם מקום שמאוד צמצם אותם. זאת אומרת, צמצם אותם גם במובן הנפשי, גם העבודה, גם...
אז השאלה, מה בארץ ישראל מצמצם?
לא, לפני שמצמצם.
הנה חינמי, הנה חינמי. אני מסכים, וזאת הנקודה שאנחנו צריכים לברך. מה בארץ ישראל גורם לאדם... או לפרוח או להיות כחגב. מהי הנקודה? כמה הערות או כמה מקורות שנגענו בהם תוך כדי, דרש תנחומא אומר, שלח לך אנשים בכל מקום שנאמר אנשים צדיקים הם. שלא נתאר ונחשוב, זאת נפילה פשוטה. אני בטח לא נופל בה. אני אוהב את הארץ הזאת, אני לא אגיד שום דבר רע על הארץ הזאת, אני נופל בדיבת הארץ רעה. זאת לא... נפילה פשוטה. זה ראשי בני ישראל, אנשים צדיקים. הזוהר מביא הסבר שלכאורה מסביר איפה הם נפלו, אבל לפי דעתי רק מגדיל את הקושיה. אומר הזוהר, וישלח אותם משה, כולם אנשים, כולהו זכאים, ואהבו ראי שדי ישראל. אלא מה? הם אמרו כזאת טענה. היא יעלון ישראל לארה, התעבר ענן מלמהווה ריישין, ואם נעימו שריישין אחרינן, תאה ענן זכינן במדבר למהווה ריישין, אבל בארה לא נזכה. טענה שאנחנו מכירים אותה. אמרו ראשי בני ישראל, ראשי השבטים, פה אנחנו ראש. זכינו להיות ראש. בארץ ישראל לא נהיה ראש. לכאורה זה מסביר. כל חטא המרגלים יבוא חוקר אקדמי ויאמר, הנה, הובן, הייתה שם מלחמת שררה, וזה בעצם כל חטא המרגלים. אבל רגע, אם אני לוקח את הנחת היסוד שהם אנשים צדיקים, מה פתאום הם חושבים שבארץ ישראל משהו ישתנה? למה? רב עולה עם קהילתו מחוץ לארץ, עושה עלייה עם הקהילה הארצה. אם הוא מכיר את מקומו ואת גדולתו, למה שהוא יחשוב שבארץ ישראל משהו משתנה? למה שפתאום הקהילה תזרוק אותו ותמנה רב החדש? נכון? נכון? אז מה קרה פתאום? זה אולי קצת מבאר לנו את מה זה ונהי בעינינו כחגבים. במדבר אני ראש. כשהם הגיעו לארץ ישראל פתאום ונהי בעינינו כחגבים. אני ראש? מה פתאום? למה אתה לא ראש? מה השתנה שפתאום כשנכנסת לארץ ישראל, פתאום נבעלת ואמרת, אני לא ראש. וכנראה שפה בארץ ישראל מישהו אחר יהיה ראש. מהי הנקודה הזאת שהקטינה אותם כביכול? את האמת שהמרגלים עונים על זה בעצמם. בבקשה.
כי חזק ממנו, לאן כי חזק ממנו, ומי זה בדיוק, מה אתה חשבו שחזק ממנו? לא הבנתי כל כך את הנקודה הזאת.
קודם כל, תראה מה רשום פה, כי חזק הוא
ממנו.
מי זה ממנו?
ממנו.
זה צריך להיות מאיתנו.
מאיתנו, כן.
אבל ממנו.
השם?
לכאורה מהשם.
ככה
רשם. נכון. איך הם הגיעו לזה? איך מגיעים לנפילה כזאת? הניסוח, ואנשים עלו עמו, אמרו לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. מי זה ממנו? כן. המרגלים עונים על זה בהסבר הראשון שהם נותנים. הם אומרים אפס, כי אז העם היושב בארץ והרים בצורות גדולות מאוד, וגם ילידי הענק ראינו שם. המלאק יושב בארץ הנגב. יש להם מה להיבהל מהמלאק? עם ישראל במדבר עשה מלחמה אחת. מה אתה נבהל מהמלאק? כבר ניצחת את המלאק. כבר ראית איך משה ויהושע מנצחים את המלאק.
כמו אנחנו מדברים עם הערבים של ששת הימים ביום כיפור ניצחנו אותם והכל היה טוב והכל יפה, פתאום אנחנו
המנהיגים
שלנו, לא אני אישית.
הנה חינם. מתי זה קורה? כשאנחנו לא מבינים על מה אנחנו נלחמים. כשאנחנו לא מבינים למה ניצחנו. בני ישראל ניצחו את המלאק. פוגשים אותו עכשיו עוד פעם, פתאום נבלים. אבל אתה כבר יודע מי זה המלאק. ולא רק נבלים, שמים אותו בתור העם הראשון שממנו אנחנו נבלים. והמלאק יושב בארץ הנגב. אז זה נכון, יש עוד, יש החיטי, היבוסי, האמורי, אבל המלאק. אבל המלאק ניצחת אותו. מלא תגיד את השאר, אני לא יודע, הקדוש ברוך הוא הבטיח לי, אני לא יודע, אולי אני לא זכאי, אולי זה לא ילך. אבל המלאק כבר נלחמת איתו. כלומר, גם צבאית אסטרטגית הטיעון הזה הוא לא נכון. אלא אם אני מבין שהפחד מהמלאק הוא לא פחד צבאי. כי המלחמה עם המלאק היא לא מלחמה צבאית. אלא מהי המלחמה עם המלאק? המלאק יש לו כלל. המלאק נמצא תמיד בפתח של ארץ ישראל. תמיד. זה מה שהמדרש אומר במדבר רבה, המלאק יושב בארץ הנגב. ומה ראה לישב לו על הספר על דרך כניסתם של ישראל לארץ? כך ציווהו עשיו זקנו, לקדמן לדרך, ועקר ממקומו וישב לו בדרך. המלאק יש לו מהות כזאת, שכשבני ישראל מתקרבים לארץ ישראל הוא מתעורך. וככה זה היה לאורך כל ההיסטוריה. זה קורה במדבר, זה קורה בבית ראשון, זה קורה אצל שאול, זה קורה בבית שני, כאשר עזרא ונחמיה מתחילים לעלות. מי העמלק שמתעורר? אמן. אמן מתעורר, מנסה לבטל את העלייה. וזה קורה בבית שלישי. מי זה העמלק שמתעורר? גרמניה, שמתעורר ברגע שהעלייה לארץ מתחילה לתפוס עוצמה. העמלק במהותו הוא נגד העלייה לארץ. הוא נגד הכניסה לארץ ישראל. אם אני אבין למה, אני אבין איך אני נלחם בו. ואני אבין בעצם מה אני אמור לעשות פה בארץ ישראל. מהו המבחן האמיתי של ארץ ישראל? עברית. מהו המבחן האמיתי של ארץ ישראל? זאת אגב אחת הטעויות הגדולות שיש לנו במלחמה מול הפלסטינאים. שאנחנו לא מבינים על מה אנחנו נלחמים. אנחנו חושבים שאנחנו נלחמים אולי על שטח. ניתן להם שטח, המלחמה תסתיים. אולי על מקומות עבודה, אולי על בעיות כלכליות, ניתן להם זה. לא על זה המלחמה. עד שלא נבין על מה המלחמה, הם הבינו. הם יודעים טוב מאוד על מה נלחמים. אינתיפאדת אל-אקצא. זה המלחמה שלהם, ירושלים. אבל מה זה ירושלים? אנחנו עוד לא מעיזים לקרוא לזה. לא מבצע ירושלים, ולא מבצע גאולת הארץ, ולא שום דבר. מי שבוחר שמות של מבצעים זה מחשב. אוטומטית. אז הוא מוציא שמות. ענבי זעם. למה לא לקרוא לזה דם יהודי לא יהיה הפקר? חומת מגן. למה לא לקרוא לזה חירות ישראל? למה לא לקרוא למבצע עכשיו בלבנון, לא יודע מה, הרחבת גבולותינו? זה לא מתאים. זה לא מתאים שאתה לא יודע. שאתה לא יודע מה אתה רוצה. המלאק בא להזכיר לך מה אתה עושה פה. כי הוא יודע. כי ככה הקדוש ברוך הוא תמן בו. מציאות כזאת שהוא מתעורר. אני רוצה לנסות לגעת בנקודה הזאת כיוון של מחלוקת. יש מחלוקת בגמרא, היא לכאורה מחלוקת מאוד מודרנית, מאוד ריאלית. ברוך אתה נוחם שוכנים לו. לכאורה היא מחלוקת בין הציונות הדתית ובין החרדים. ככה נראה. מה המחלוקת? מקום מספר 5, תלמוד לומר ואספת דגניך. אנהג בהם מנהג דרך ארץ. דברי רבי ישמעאל. מה זה אנהג בהם מנהג דרך ארץ? תחבר. אומר רבי ישמעאל, אתה צריך לאסוף את דגלך. צריך לחיות, צריך להתפרנס. תחבר בין הפרנסה לבין תלמוד תורה. קצת תעבוד, קצת תלמד. מציאות של תורה ועבודה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת קצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מה תעליה? אם אדם ישלב תורה ועבודה, לא יישאר תורה. כי בשעת חרישה הוא יחרוש, בשעת זריעה הוא יזרע, בשעת קצירה הוא יקצור. מה יהיה עם התורה? אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי אחרים. ובזמן שאין ישראל עושים רצונו של מקום, מלאכתה נעשית על ידי עצמה. כלומר, מה האידאל לפי רשב"י? תורה. מה האידאל לפי רבי ישמעאל? לשלב. אמר אביי, הרבה עשו כרבי ישמעאל ועלתה בידם, כרבי שמעון בר יוחאי ולא עלתה בידם. לכאורה ההערה של אביי, הערה סטטיסטית. הרבה ניסו ללכת כמו הקיצונים, ולא הולך. הרבה הלכו בפשרה, והולך. ככה נראה לכאורה. בבקשה.
אולי ילדים בעבודת מה,
זה חוסר המצוא של תורה בעצם? שאלה נפלאה. שאלה נפלאה. אז על מה המחלוקת ביניהם?
איך חיים תורה בעצם? איך מביאים תורה לידי ביטוי?
זאת אומרת, אתה אומר, השאלה היא, האם התורה יכולה להקיף עוד דברים?
עכשיו בעבודה, תזריעה, תקצירה, הכל זה דרך התורה.
מה הכוונה דרך התורה?
כי בעבודה אפשר לעבוד בזה, שזה משהו גם דרך התורה.
איך?
בעבודה שלך עושה את השליחות שלך, אתה מבין? למשל עכשיו אתה בזריעה, אתה זורע.
איפה אתה עושה יותר את השליחות שלך?
בשדה.
בזריעה או בבית המדרש?
זורע, זורע ושותל והכל, ומעשר, והולך לפי ההוראות ולפי אחד.
בסדר, זה אחר כך. אז תקנה ותעשר. בשביל זה צריך לזרוע ולקצור ולחרוש. הנה, תקנה מהירקן ויעשה תרומות ומעשות.
אז איך להתפרנס
עכשיו? שאלה טובה. אני לא מדבר עכשיו על הטכנית. מדבר על האידאל. מה האידאל? מה האידאל? אדם אין לו צורך להתפרנס. מה צריך לעשות? לעבוד אדמה או רק ללמוד תורה?
אין לו צורך להתפרנס?
לא, זכה בפייס. שאלה? שאלה? השאלה היא בכלל זאת השאלה. איך לברר? האם רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי חולקים על מה? על כמות השעות? אז הם חלוקים? בואו ננסה לברר. יש גמרא ידועה, אנחנו נעבור אותה בקצרה, אני חושב שבאחד השיעורים גם נגענו בה, או שאתה זוכר. אותה גמרא, רבי שמעון בר יוחאי ובנו יושבים במערה. למה הם הגיעו למערה? היה ויכוח עם רבי יהודה ורבי יוסי ורבי שמעון, האם מעשיה של אותה אומה נעים. אמר רבי יהודה, תראו כמה מעשיה נעים, עשת השווקים, עשת הקשרים, עשת הכבישים, דרכים, הכל נפלא.
כל זה אבל נעשה לדברי תורה.
נכון, לא לדברי תורה. אומר רבי שמעון בר יוחאי, כל מה שעשו לא עשו על הצורך עצמם, כדי להושיב בהם זונות, כדי לקחת מכס, כדי לעדן את עצמם, מחצאות כדי לעדן את עצמם, דרכים כדי לקחת מכס, שרים כדי לקחת מכס, שווקים כדי להושיב בהם זונות. רבי יהודה שתק. סליחה, רבי יוסי שתק. הגיע הדבר למלכות, אמרה המלכות רבי יהודה, שהוא דיבר בשבח, הוא התעלה. רבי יוסי ששתק, יגלה. רבי שמעון, שדיבר נגד, יריק. בסדר? עכשיו בוא נזכר על מה הם דיברו. שווקים, מחצאות ודרכים. הלכו וברחו למערה, אז לוטש ובמערתה. התרחש ניסה. עברי לו חרובה ואינה דמאיה. נעשה להם נס, וגדל להם חרוב ומעיין. כועסו חכמנו. ואבו משלחי מנאיו, היו מורידים את הבגדים. ואבו יתווי הצווריו בחלה, היו מורידים את הבגדים, ויושבים תוך החול כדי ללמוד. כול היום הגרסי, כל היום לומדים. בעידן סילויי, בזמן תפילה, לבשו מיכסו ומצנו, התלבשו והתפללו. ואדר משלחי מנאיו, כי היחיד דלא לבעלו. אחר כך היו בחזרה מורידים את הבגדים, כדי שלא יארסו. שאלה, למה צריך להתלבש כדי להתפלל? מותר ללמוד תורה לא מחוסה? היו מחוסים, אז מה הבעיה? היו מחוסים, היו בתוך החול, אז מה הבעיה? הרי ממה נפשך? אם הם לא צנועים, גם לא יכולים ללמוד תורה. אם הם צנועים, אז גם לא יכולים להתפלל. אז מה מה העניין? אז היו עושים הפסקה, זה ההזדמנות להתפלל. אלא הם רצו להתנתק מהעולם הזה. בגד זה הלבוש שלי בעולם הזה. התנתקו מהעולם הזה. ללמוד תורה מנותק מהעולם הזה אפשר. להתפלל אי אפשר. תפילה זה חיי שעה. מחובר למציאות של העולם הזה. בכנסת צריך שיהיו בו חלונות, שתראה. וצריך שיהיו בו י"ב חלונות, כנגד י"ב שבטים. וצריך שהחלונות יהיו מכוונים לירושלים. התפילה היא לא מציאות מנותקת. מציאות מתוך החיים. וככה ישבו במערה, איתבו דרייסר שנה במערתה, ישבו י"ב שנים במערה, עתה אליהו וכרפיתך דמערתה, אמר, מה לודה לבר יוחאי דמת קיסר ובטל גזרתה? מי הודיע לבר יוחאי שמת הקיסר ובטלה הגזרה? יצאו. ראו אנשים שחורשים וזורעים. אמר, מניחים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה? כל מקום שנוטים עיניהם מיד נשרף. יצא בת קול ואמר להם לאחיו, ולמי יצאתם? חזרו למערתכם. חזרו. ישבו עוד י"ב חודש. יצא בת קול ואמרה, צאו עם מערתכם. יצאו. ואז כל איכה דעה ומחר רבי אלעזר ומסר רבי שמעון. כל מקום שהיה פוגע רבי אלעזר, רבי שמעון היה מרפא. אמר לו, בני די לעולם, אני ואתה. ועד אפניה דמעלי שבתה, בערב שבת, חזו ההוא סבא דעה ונקי תרי מדע נהסה. ההוא את אותו זקן, שתי אגודות של הדסים. ורץ, מן השמשות, אמרו לה, אני למה לך? אמר להו לכבוד שבת, ותזכה לך בחד, חד כנגד זכור, חד כנגד שמור. אמר רבי שמעון לבנו, חזי כמה חביבין מצוות על ישראל, יטיב דעת היום. מה השתנה בין הפעם הראשונה לפעם השנייה? הפעם הראשונה שהם יוצאים מהמערה, כל פעם שהם רואים אדם חורש, שורפים אותו. סליחה? את העולם הזה. ומה הם מגלים בפעם השנייה? מה הם מגלים? יותר מזה. תראה מה הם עושים. אמר, הועיל והתרחש ניסה. הועיל והתרחש לי נס. ויצאתי מהגזרה הזאת. ומהמערה בשלום. איזיל, עד כנמלתה. אני אלך ויתקן דבר מסוים, למען הכלל. מאיפה? מיעקב. לומדים את זה מיעקב. הכתיב, יבוא יעקב שלם, ואמר רב, שלם בגופו, שלם בממונו, שלם בתורתו. ואיחן את פני העיר. אמר רב, מה יעקב עשה? מטבע תיקן להם. שמואל אמר, שווקים תיקן להם. רבי יוחנן אמר, מרחצאות תיקן להם. אתם זוכרים על מה היה הוויכוח? אז זה טוב או לא טוב? זה טוב או לא טוב? האם משהו השתנה בתפיסת רשבי בתוך המערה? מסביר הרב קוק, אמר רועיל והתרחש ניסה איזיל עד כנמילתה, אמר רב שלם כגופו, שלם כממונו, שלם בתורתו. המובן השטחי הוא שכל השלמה שמסתעפת אחת מחברתה, אחר כך נהפכת לחטיבה בפני עצמה שהיא משגת אל גבול האחרת. יש תפיסה בעולם שיש דברים סותרים. שלמות גופנית סותרת שלמות תורנית. שלמות תורנית סותרת שלמות ממונית. אי אפשר להיות גם שלם בגופו, גם שלם בתורתו, גם שלם בממונו, זה לא מסתדר. או שאתה איש עסקים, או שאתה בחור ישיבה, או שאתה ספורטאי, אי אפשר לשלב את הכל. אין מציאות כזאת. יותר מזה, בדרך כלל מה קורה? אדם יהיה שלם בגופו. כתוצאה מזה שהוא שלם בגופו, הוא עובד כמו שצריך, מתחיל להרוויח כסף. בדרך כלל, הוא יגיע לשלב שהוא שלם בממונו, עכשיו הממון הזה מתחיל לקלקל את הגוף. הוא יגיד, טוב, עכשיו אני כבר לא צריך לעבוד עבודה פיזית. מתחיל לאכול מאכלים פחות בריאים. והגוף יתחיל להתקלקל. כלומר, לא רק שהדברים בעולם שלנו הם לא מתחברים, אלא הם פוגעים אחד בשני. זה מה שאומר הרב. המובן השטחי הוא שכל ההשלמה, כל השלמה שמסתעפת אחת מחברתה, אחר כך נהפכת לחטיבה בפני עצמה. השלמות הממונית נהפכת לחטיבה בפני עצמה, עד שהיא משגת את גבול האחרת. על כן, בנוהג שבעולם, שהשלמת הגוף, שהיא מולידה הצורך להשלמת הממון, אדם בריא, עובד, מתחיל להגיע להשלמת ממון, לסוף היא נדחית מפני השלמות הממון. למה? שהדמיון הכוזב עושה אחר כך את הממון לחטיבה בפני עצמה, עד שלא די שעל ידי הממון לא יעזור להרחיב ולחזק כוחות גופו, כי אם עוד יהרסו על ידי רוב חרדתו על הממון והשגתו. הוא פתאום מתחיל לעבוד יותר מדי, כי הוא רוטף אחרי הממון. רגע, אבל עכשיו אתה מתחיל לפגוע בגוף שלך. יעקב אבינו עליו השלום, הייתה עיקר מגמתו להראות לכל שאין שום צד מצדי השלמות בין הגבוהים, בין הנמוכים, שלא יהיה האחד מחזק את רבו. יעקב אבינו, שהוא כליל להבות, מלמד אותנו שאין סתירה בין כוחות החיים שבאדם. אין סתירה, אלא ההפך. הם באים אחד על גבי השני, על גבי השלישי, וכך הלאה. עד לשלמות גדולה ושלמה. אין סתירה בין שלמות ממונית לשלמות גופנית לשלמות תורנית. אין סתירה. ההפך. אבל זה יכול לבוא לידי ביטוי רק במקום אחד. בארץ ישראל. בחוץ לארץ יש רק שלמות אחת שאדם יכול לשאוף אליה. שלמות תורנית. מכיוון שכל השאר בחוץ לארץ הכל הוא תמה. איזה שלמות גופנית, ארצית, חומרית תגיע? הכל תמה. אין מה להגיע לשלמות. בארץ ישראל זה משהו אחר. אומר החתם סופר, רבי שמעון בר יוחאי ורבי ישמעאל, אותה מחלוקת שנגענו בה בהתחלה, האם אדם צריך לשלב תורה ועבודה? או יותר נכון, לא האם האדם הפרטי, אלא האם עם ישראל צריך לשלב, אין מחלוקת ביניהם. אין מחלוקת. אומר החתם סופר, רשב"י ורבי ישמעאל מסכימים. הם חלוקים על המקום. האחד מדבר על ארץ ישראל ואחד מדבר על חוץ לארץ. אומר החתם סופר, מקום מספר 8, נראה להניעות דעתי, שרבי ישמעאל נמי לא אמר מקרא ואספת דגניך, הנהג בהם דרך ארץ, אלא בארץ ישראל. ורוב ישראל שרועין על אדמתם, שהעבודה בקרקע גוף המצווה, משום ארץ ישראל, ולהוציא פירותיה הקדושים. על זה צוותה התורה ואספת דגניך. ובועז זורה גורן השעורים הלילה, מה הוא עושה, שעות נוספות? מה הוא הולך לזרוע בלילה? הלכתי מהתורה. משום מצווה. עכשיו תראו איזה משפט אומר החתם סופר. אתה רוצה להגיד שחקלאות זה ביטול תורה? שזריעה בארץ ישראל זה ביטול תורה? כאילו תאמר לו, אניח תפילין מפני שאני עסוק בתורה? אדם יגיד בבוקר, רגע, אני לא מניח תפילין, זה ביטול תורה. אומר החתם סופר, אם אתה אומר את זה על זריעה, זה אותו דבר. אך הנמי לא יאמר לו, אסוף דגנים מפני עסק התורה. תראו איזה משפט עצום אומר לך, אתה מסופר. אתה חושב שבארץ ישראל להתעסק עם האדמה זה ביטול תורה? זה גוף המצווה. כשם שהנחת תפילין זה גוף המצווה. מישהו יעלה בדעתו לומר, אני לא מניח תפילין. ביטול תורה. הוא הדין, גם החקלאות. בבקשה.
אז כל התהליך
של רשב"י עבר
כדי להגיע למדרגה של ארץ ישראל?
בדיוק. שאלה טובה. שאלה טובה. או שהם מתייחסים לארץ ישראל בתקופה אחרת. אבל הנקודה שרשב"י מגלה לנו זה את ארץ ישראל. רשב"י הוא גדול הנאבקים על ארץ ישראל. הוא גדול המלמדים אותנו מהי המהות של ארץ ישראל. מובא המעשה לתלמידים של רבי, של אשבי, רבי שמעון בר יוחאי, מעשה בכמה תלמידים שבאו מחוץ לארץ. חזרו מחוץ לארץ. מה קורה כשתלמידים חוזרים מחוץ לארץ? בדרך כלל עם מה הם חוזרים? עם כסף. חליפה חדשה, נעליים יפות, אוטו. והיו התלמידים האחרים מתקנים בהם. מתקנים, תראה מה משיגים מחוץ לארץ. ראה את זה רבי שמעון בר יוחאי, הלך והביא אותה מול ביקה. אמר, ביקה, ביקה, מלאי דינרי זהב. אמר לתלמידים, בבקשה, זהב אתם רוצים? קחו, תלו. רק דעו שמתוך העולם הבא שלכם אתם נוטלים. ארץ ישראל זה העולם הבא. זה מהות של העולם הבא שמתגלית פה עכשיו. השאלה איך אני רואה אותה. שאלה אם אני מבין אותה. כשבאים המרגלים לארץ ישראל, פתאום הם מבינים שבעצם הם גדולים, אבל בכוח אחד. בכוח אחד של החיים. עכשיו הם צריכים להתגדל בכל כוחות החיים. בחוץ לארץ אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. בארץ ישראל צריך עכשיו להתגדל בכל כוחות החיים. עכשיו הכל צריך פתאום להתעצם. אז בוודאי שאני כבר לא ראש. בוודאי שבנאי בעינינו כחגבים. יש לפעמים אנשים שעולים ארצה, פתאום מרגישים נפילה. אומרים לך, בחוץ לארץ הרגשתי שאני לומד תורה, ויש לי עיתים לתורה, ויש לי קהילה, ואני מחובר. פתאום אני מגיע לארץ ישראל ואני מרגיש ריק. הרבה שנים חשבתי, טוב, כי עכשיו אין לך עדיין קהילה, אתה אין לך רב שדובר את השפה שלך, אין לך טכנית, בעיה טכנית. עד שקראתי את החסד לאברהם. אומר החסד לאברהם, כשאדם מגיע לארץ ישראל, התווספת לו תוספת נשמתית. אם לאדם יש קיבה קטנה, הוא שבע מהר. כשיש לו קיבה גדולה, הוא כבר לא שבע מהר. ויש לו קיבה גדולה, אתה זורק לו גרעין, הוא עדיין מאוד מאוד רעב. זה לא עוזר. בארץ ישראל, אתה אוכל מעט תורה, זה לא מספיק. זה לא מספיק. כי הנשמה בארץ ישראל היא עצומה. בארץ ישראל אתה צריך להחיות עכשיו את כל כוחות החיים. הכל פתאום מתקבל עם עוצמות אחרות לחלוטין. וכשהמרגלים מגיעים לארץ ישראל ופתאום הנאי בעינינו כחגבים, זאת ארץ אוכלת יושביה. איך אפשר להצליח בארץ הזאת? שצריך להתגדל בה בתורה ובדרך ארץ ובחקלאות ובצבא ובתעשייה, בהכל צריך לגלות את השם. איך אפשר? נכון? נכון, ארץ ישראל זאת מציאות הרבה 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 יותר קשה. הרבה יותר עצומה. שדורשת מהאדם הרבה הרבה יותר. המן עכשיו לא מגיע מן השמיים. הוא מגיע מלמטה. הבח מביא על איזושהי שאלה של הטור. הטור שואל, איך אפשר לברך על הפירות ונאכל מפריה ונשבע מטובה? אחי, מה, זה מה שאנחנו רוצים? לאכול פירות? אנחנו גרגרנים? אומר רבך, תאימה, הלא קדושת ארץ, הנשפע בה מקדושת הארץ העליונה, היא נשפעת גם בפירותיה שיונקים מקדושת השכינה השוכנת בקרב הארץ. אומר רבך, בטח שהפירות הם קדושים. הרי ארץ ישראל זה ראי של למעלה. ירושלים של מטה מחוברת לירושלים של מעלה ויונקת מהקדושה. אתה אוכל פירות, אתה אוכל קדושת הארץ. אתה זורע בארץ ישראל, זה קודש. וחוץ לארץ תזרע עד מחר בבוקר, זה לא שווה שום דבר. זה רק פרנסה. בועז לא זקוק לפרנסה. הוא רוצה לקיים מצווה. מצווה של קדושת ארץ ישראל. נסיים בקטע מאורות. מסביר הרב, הקדושה שבטבע היא קדושת ארץ ישראל. השכינה שירדה בגלות עם ישראל הוא הכישרון להעמיד קדושה בניגוד לטבע. בחוץ לארץ אתה מעמיד קדושה שמנוגדת לחיים. כי החיים שם הם לא קדושים. אבל הקדושה הלוחמת נגד הטבע אינה קדושה שלמה. הקדושה השלמה היא הקדושה שמופיעה בארץ ישראל. הנקודה שאנחנו צריכים לברר לנו, האם אנחנו מוציאים דיבת הארץ רעה, כן או לא, גם בדור שלנו, האם ברור לנו, באופן מלא, האם אנחנו חיים על פי זה, שקדושת החיים בכל הגוונים, ובכל הכוחות, צריכים להופיע בארץ ישראל. והכל קודש. הכל קודש, כי בארץ ישראל הכל קודש. אני אומר משהו אולי שישמע קשה, אבל הרבה יותר קל לגלות את הקודש בבית המדרש מאשר מחוץ לבית המדרש. אבל זה המבחן של עם ישראל. המבחן של עם ישראל הוא לא בלהיות כמה צדיקים וחסידים. הוא בלייצר אומה, שכאומה היא תהיה אומה צדקת. שיהיה לה משרד בריאות ומשרד ביטחון ומשרד התמת, בכל המשרדים הללו שיגלו בעולם את המוסר האלוקי ואת הקדושה שבחומר. זה המבחן הגדול של עם ישראל.
אני לא יודע אם עמדה הזמן מוכשר להתחיל לעשות את זה. ואנחנו צריכים לעבור את התהליך.
כשהפירות של ארץ ישראל מתחילים להופיע. כשהפירות של ארץ ישראל מתחילים להופיע, אין לך קץ מגולה מזה. למה דווקא בפירות? כי זה בדיוק הנקודה. בדיוק הנקודה שהיא להראות לך בארץ הזאת היא גם הפירות קדושים. ההוכחה כשארץ ישראל, שעם ישראל לא פה אין פירות. כשעם ישראל לא נמצא פה אין פירות. עזבו הקדושים את גוש קטיף, נגמר. אין חקלאות בגוש קטיף. הערבים אמרו, תנו לנו את גוש קטיף, אנחנו נהיה עשירים, זה גוזבים את הכסף שלנו, תראה את החממות של היהודים, זה היה צריך להיות אצלנו. גירשו. קחו. איפה הגוונות השרי? איפה? אין, נגמר. עם ישראל לא יושב, אין. זה קדושת הפירות של ארץ ישראל. ארץ ישראל שהיא חוזרת ונותנת פירותיה אליך קץ מגולה מזה. שבא ואומר לך, הנה זה היעד שלך. אז אם יש פירות שהם בעלי קדושה, וזכינו השנה גם לאכול אותם בקדושתן, אז זה אומר שגם הצבא צריך להיות קדוש, והוא קדוש. וגם התמ"ת צריך להיות קדוש, וגם משרד החינוך צריך להיות קדוש. כי זאת ההופעה. ואם אני טועה בהבנה הזאת, אני חוזר ומצטמצם, ונהיה בעיניי כחגב, וגם מקטין את הקדוש ברוך הוא. ואז באמת, המציאות גדולה ממנו. עמלק גדול ממנו. אז אני חוזר ונופל בחטא המרגלים. זה המבחן של דורנו, של חטא המרגלים. האם אני מבין מה זה ארץ ישראל? האם אני מבין שההופעה האלוקית חלה על הכל? או, זה גדול עליי. אז זה גדול עליו. יהיה רצון שנדע לתקן את חטא המרגלים, להביט אל ארץ ישראל, מתוך מבט של גדלות ושל קדושה, ובכך לחזור ולהחיות את עם ישראל בארץ ישראל. שבת שלום. אנחנו זוכים פה לברך שבת שלום ביום שני, מה זה ככה?